טוב, בוקר טוב, אנחנו מתחילים סוגיה חדשה באמצע פהי עמוד א', ההיא איתתה דאבו מפקדי גבה מלוגה דשטרי. עת היורשים כתב אלי. אז היה מופקד אצלה, היא הייתה שומרת ערימה של שטרות, ואחרי מות האבא המפקיד, היורשים באים לתבוע ממנה. אמרה לו, מחיים תפיסנה. לא. אז מה שמתברר ברש"י ותוספות, שער ראשונים, שהיא התכוונה לומר שהרי השטרות מונחים אצלי כבר מזמן, אז אם כן, אין לך תפיסה גדולה מזו, הם כבר נמצאים אצלי, אז זה נקרא תפיסה מחיים. רק מה היא טועה בזה? נראה ברש"י מה הטעות שלה. דאבו מפקדי גבה מאבי יתומים מלוגה דשטרי תיק מלא שטרות מחיים תפיסנה להו דחוב שהיה חייב לי החזקתי בהם. בעצם היא מצאות אצלי בבית כבר, זה נקרא שתפסתי אותם. אבל בוא נראה בעצם את התשובה של רב נחמן. עתה לקמי דרב נחמן, אמר לה, איתליך סהדי לתבעוה מנח מחיים ולא יהבית מנהלי? אמרה לה, לא. אם כן, הבי תפיסה דלכה מיטה. תפיסה למיטה, לא כלום, כבר ראינו הלכה כרבי עקיבא, שרק תפיסה מחיים מועילה. אז מה הטעות שלה? מסביר רש"י, הבי תפיסה דלאחר מיטה, שכל זמן שהיה חי, היו פיקדון בידך, השטרות היו פיקדון בידך, והרי הן כמונחים ברשותי. וכי אמרי תפיסה מחיים, מתי רבי קיבא אמר שתפיסה מחיים כן מועיל, כגון שראו קרוב למות, ותפס מטלטלין, פיזית הוא תפס מטלטלין מהבית של הלווה, ולקח את זה לבית שלו, זה נקרא תפיסה, לשם, לשם חובו. ולא היה פיקדון בידו, לא, שם לא היה מדובר שהיה פיקדון קודם, אז פעם ראשונה ששם את היד על המטלטלין האלה, והוא תפס אותם לרשות שלו בתור פיראון. אבל השטרות האלו היו כל הזמן פיקדון אצלך. אז אולי אנחנו נסביר קצת את המושג הזה, אחר כך נראה את הקושיה של האמיגו פה. אולי להמחיש את העובדה שפיקדון נקרא כל הזמן ברשות המפקיד. יש למשל דין שגזל, אדם גוזל מחברו, אז כתוב ששני מהם יכולים להקדיש. זה לפי שאין שלו, זה לפי שאין ברשותו. הגזלן לא יכול להקדיש ולא יכול למכור, כי זה לא ברשותו. אבל לא רק זה, אלא גם הנגזל לא יכול למכור, ולא לא יכול להקדיש, למרות שזה שלו, אבל זה לא ברשותו. זה נקרא שהוצא מרשותו. וממילא הדין שגנב מבית האיש, זה לא, לא חייבים כפל על גונב מבית הגנב. זה לא נקרא בית האיש. אבל פיקדון, כתוב בתוספות בכמה מקומות, שמי שהפקיד פיקדון אצל חברו, יכול להקדיש אותו, למכור אותו בכל מקום שהוא, כי הפיקדון שומר בשבילו, זה עדיין נקרא ברשותו. מי שגונב אותו, כתוב בפרק המפקיד, הוא חייב כפל, כי זה נקרא גונב מבית האיש. אז רואים שזה פיקדון או לא כמו גזל, אז זה כל הזמן שמור לבעלים. ולא רק זה, אלא הראש בפרק ישם בפסחים מוסיף לא ניכנס לנושא שהוא מדבר עליו, אבל הוא כותב בין הדברים כאן, וכיוון שהשילאו הנפקד ביתו לשמירת ממונו, קרינה בי ביתו. הראש אומר לא רק שהפיקדון שמור כל הזמן לבעלים, אלא המקום שהוא מונח בבית השומר, הוא בעצמו מושאל לבעלים. אז זה נקרא של הבעלים ובבית הבעלים. בוא נשמע את המילים עוד פעם. כיוון ששילו הנפקד ביתו לשמירה, שאדם מקבל עצמו שמירה, הוא בעצם מבטיח לייחד מקום לפיקדון, אז המקום הזה מושאל למפקיד, כמו מוזכר לו, ממונו קרינה ביתו, אז זה נקרא, זה לא רק של המפקיד, אלא זה גם נקרא בביתו של המפקיד. אז הרי מובן מאוד מאוד מה ש... מה זה? מפקיר בגוי. אנחנו מוכרים גם את המקום של החמץ, כן. כן, כן, זה מה, יש עוד סיבות לזה. יש מה? שירבו למטלטלין, כן.
אז הוא היה חייב לה, יש נשים, זה נמצא ברשותו,
זה נמצא ברשותו, אז יכולה לתפוס. כן, כמובן, אחרי תקנת הגונים, כל הסיפור הזה לא רלוונטי, כך כתוב בראשונים. הגמרא מדברת לפני הגאונים כמובן.
לפני הגאונים זה היה לפיקדון, אלא
כהערבון. כן, זה לא משנה. אחרי הפיקדון הוא יכול לגשת לבית דין ולתבוע את כל המטלטלים שיש בבית הלווה, בבית היורשים. הוא לא צריך לתפוס שום דבר. זה מה שהראש אומר בסוף, מזכיר לנו כל פעם שכל הדברים בגמרא זה לפי המצב אז, אבל היום אין לו צריך תפיסה ואפשר לגבות בבית דין את כל המטלטלים. מה? זה היה בראש, שם זה הולך לפי סימן, סוף סימן ד', פרק ראשון סוף סימן ד'. אז עכשיו מובן מאוד מה שרב נחמן אומר בזמן הגמרא, שמה שהשטרות היו מונחים אצלך בבית, זה לא נקרא תפיסה מחיים, א', בגלל שהם עדיין נקראים ברשות המפקיד, וב', אפילו המקום שמונח מושאל למפקיד, זה לא, זה החלק הזה כאילו לא בבית שלה, זה בית שלו, אז אם כן, לא תפס שום דבר, זה הטעות שלה. אז אומר רב נחמן, הסיכוי היחיד, אם תביא עדים שתבוא ממך וסירבת להחזיר להם, אז זה נקרא שהפסקת להיות שומרת והמקום כבר לא מושאל להם, אז זה נקרא תפיסה. זה בעצם כל הסוגיה. עכשיו, התוספות וכל הראשונים שואלים שמשמעות דברי רב נחמן, שרק אם תביא עדים על כך, שתבוא ממנה והיא סרבה להחזיר, רק אז יחשב תפיסה מחיים. אבל נשאלת השאלה, משמע הרי אם היא מביא עדים, היא גם טוענת. לכאורה, מספיק שהיא תטען בלי שתמצא עדים, והיא תהיה נאמנת במיגו שיכולה לומר לקוחה בידי. והדוגמה לזה, זה הסוגיה בעמוד הקודם, מהו בקרה. בקרה היה נאמן לומר, תפסתי מחיים, במיגו שלקוחה בידי. אז גם פה, למה רב נחמן אומר רק בעדים היא יכולה לנצח בדין? לכאורה, אם היא רק תטען את זה, היא כבר תנצח בגלל מיגו. אז בואו נראה את התשובה של התוספות. איתלך סהדי דתבת אינו מחיים, ואם תאמר, ומאי צריכה סהדי נהמנה לדידה במיגו דיבאי אמרה לקוחינן בידי. היא יכולה לומר, קניתי את השטרות מהאבא, אז מיגו הזה היא יכולה לטעון שתפסתי אותן מפירעות. דקיימלן, דאף אגב, דקיימלן אין אותיות לקנות במסירה, הוא צריכה מסירה לשטר, לקיחה. אני מלי לקנות החוב, אבל לקנות הנייר קנוי בלא שטר, הואיל והיא מוחזקת בו. מה זה הדבר הזה? אז זה... לוקט לבבא בתרא, רבי ורבנן.
אף אחד לא ראית אותך שזה נפות.
מכירת שטרות, זה מחלוקת ראשונים, הם שירות נמכרות מדורייתא או מדרבנן. הכוונה, יש פה ברייתא בדף עין וו עמוד א' ובבא בתרא. דתניא, אותיות נקנות במסירה. דברי רבי, חכמים אומרים, בין כתב ולא מסר, בין מסר ולא כתב, לא קנה, עד שיכתוב וימסור. אז השב"ם מסביר, אותיות נקנות לגבות הלוקח את החוב. מי שרוצה להעביר שטר חוב, להעביר את הזכות לגבות חוב לחברו, כמו שהיום מעבירים צ'קים, אתה נותן צ'ק למכולת, המכולת מעביר את זה לתנובה והלאה, אז יש מושג של מכירת שטרות, אלא השאלה איזה קניין מועיל בזה. אותיות נקנות לגבות הלוקח את החוב מן הלווה במסירה שמסר לו המלווה את השטר ולא מציתן לווה לצור על פי צליחותו מסור לו. דעתו של רבי שעצם העובדה שאתה מוסר לו את השטר אתה מקנה לו את כל הזכויות. אתה לא יכול לטעון מסרת לו רק את הנייר לצור על פי צליחותו להיות פקק בבקבוק משהו כזה, אלא ודאי שהוא התכוון לקנות גם את השיבוד והזכות לגבות בשטר. ערבון? כן, כן, פה בפשטות, פשטות, כן, זה מה שבתוספות יחדשו כאן, אבל פשטות פה מדבר שלא חייב לו שום דבר, אלא רוצים לעשות עסקה חדשה, רק למכור לה את הזכות לגבות את החוב. אז הרבי אומר שכמו כל מטלטלין בעצם מוסרים את החפץ וקנה את כל הזכויות שבחפץ, אז פה מוסרים את השטר והלוקח קנה בזה את כל הזכויות שבשטר. אבל רבנן חולקים, רבנן אומרים כתב לא מוכר ללוקח שטר מחירה על שטר זה, הוא מסר לו אותו שטר מחירה, אבל לא מסר לו עדיין שטר המלווה, לא קנה עד שיכתוב וימסור. אז הרבנן סוברים שצריך עוד פעולה, צריך למסור את השטר, אבל גם צריך לכתוב עוד שטר על השטר הזה, שטר שהוא באמת כתוב בהמשך, הפאפה אומר בהמשך מה כתוב בנוסח של השטר, אי ובכל שיבודי, שאני מוכר לך לא רק את הנייר, אלא כל השיבוד שבשטר. עכשיו דיברנו על זה לא מזמן בשיר שלנו, ששטר זה לא רק אמצעי להוכיח שמישהו חייב לך כסף, אלא יש ביטוי בגמרא, השטר האף שרה דערה, שטר בית מונח בשטר, השיעבוד, הקניין שיעבוד שיש למלווה בנכסי הלווה, בעצם זה מעוגן בתוך השטר. אז כשאתה מעביר את השטר, אתה לא רק מעביר את הנייר כדי שיוכל להשתמש בו כראיה, אלא אתה מעביר את הקניין שיעבוד שמונח בתוך השטר הזה. אז כדי להעביר את הזכות הזאת בקרקעות של הלווה, צריך גם כתיבה חוץ ממסירת השטר. ורשב"ם מסביר, עד שיכתוב וימסור, ומצלמם עלי נייר בעלמא, זביני לך, אם לא היה כתוב עוד שטר חוץ מהמסירה, אז הוא יכול לומר, מחרתי רק את הנייר. ובשטר מחירה לחוד לא קני, די נקנן בשטר על הקרקע והעבדים, אז לכן צריך גם מסירה וגם גם כתיבת שטר נפרד. אז עכשיו, התוספות כאן בונים ההלכה כמו רבנן, שאותיות לא נקנות במסירה בלבד, אלא רק בשטר. אז לכן תוספות מעלים פה שאלה, מה בדיוק היא טוענת שאומרת שתפסתי את השטרות האלה, הרי אי אפשר לתפוס שטרות. אפילו מוסרים לך את השטר, המהווה עצמו מוסר לך שטר, אתה לא קנית אלא הנייר. אלא מה? צריך גם שטר על השטר. כתיבה. המלווה הראשון יש שיבוד, אבל איך את... השטר בעצמו שעובד לי. שיבוד על השיבוד.
יש שיבוד על
קרקע. אז שהיא תתפוס את השיבוד שבשטר בגלל שהכל משועבד לה. טוב, אני לא יודע אם היא יכולה לתפוס את השטר בשביל זה, יכול להיות שיש חושה סתם שיש פה שיבוד לדרבי נתן, שמי שמשועבד לא משועבד גם לה.
הוא נותן לה את השטרות, הוא אומר, הנה הביטחון שהיה זה ברגע שאני בא ירחוב, אני אוכל ליד המדבר. אז הוא מהווה את הביטחון למלווה שהקריבו את החוב ברגע שהגיעו חוב מצד השלישי.
מה שהוא הפקיד אצלה זה היה מנת שהיא
תקבל את החוב, את
כן, אבל
ברגע שהוא יקבל את זה מצד השלישי.
כן, אבל תוספות לא אומרים כמו שאתם אומרים. בואו נשמע את המילים של תוספות עוד פעם. אז עוד פעם נתחיל מהתחלה. אז הוא אמר לה, איתך סעדי תבינו מחיים, רק עדים יכולים לעזור לך. ואם תאמר מה היא צריכה סעדי, למה היא צריכה להביא עדים? להם נהי לדידה. אם היא, למה לא מספיק שהיא תטען בעצמה שתבוא ממני ושרפתי להחזיר לה? למה היא תהיה נאמנת? במיגודו היא באה, היא אמרה, לקוחינן בידי. כי יש לה מיגו שיכולה למה לקוחינן בידי, כמו אצל הבקרה. עכשיו הוא מלא את הבעיה הטכנית הזאת, שבבקרה אתה יכול לטעון, קנית את הבקר, כי בקר נקנה במשיכה, אבל כאן איך היא יכולה לטעון שקניתי את השטרות? דאב אגב דקיימנן, אין אותיות נקנות בשר, הלכה כמו רבנן, שאותיות שטר נקנה רק במסירה ועוד שטר על השטר, אבל במסירה לבד לא קונים. הוא צריך מסירה ושטר לקיחה, היא צריכה כדי לקנות, לטעון שהיא קנתה את השטרות, היא צריכה שיהיה גם מסירה וגם שטר לקיחה. אז רואה, אין את השטר הנוסף הזה. אז איך הייתה יכולה לזכות בטענה לקוחינן בידי? אני מילה לקנות החוב. אם הייתה טוענת שקניתי את החוב, את השיעבוד שבשטר, אז היו שואלים אותה איפה השטר לשטר שכתב לך המוכר. אבל לקנות הנייר, קני. כל מה שרבנן חקו הרבי, הוא זה לקנות את השיעבוד שבשטר, צריך, לא מספיק מסירה, צריך גם כן כתיבת שטר נוסף. אבל אם הוא רצה רק לקנות את הנייר עצמו, אז זה כמו כל דבר מטלטלין שקונים במסירה. אבל לקנות הנייר, קני בלא שטר, הועיל והיא מוחזקת בו. אך איתה, אז זאת אומרת, מה המיגו שלה? תאמינו לי שתפסתי מחיים את הנייר בצורה, את השטרות בצורה המועילה, דיינו שתבוא ממני וסירבתי להחזיר, כי אילו הייתי אישה קרנית, הייתי טוענת שקניתי ממכם או מאבא שלכם את השטרות. אלא תוס שאלו, אם מיד בית דין שאלו איפה השטר שקנית את השטרות האלה, והיא תענה, אני לא קניתי, זאת אומרת במיגו, אילו הייתי טוען קניתי, לא הייתי טוען קניתי את השיעבוד שבשטרות, שאז אני צריך להביא שטר על השטר, אלא רק שתפסתי את גוף הנייר של השטר. אז מה, איזה ערך יש לנייר של השטר? מה היא חושבת לעשות עם זה? אז תוספות מסבירים, ואך אית אתה לא הייתה חוששת אל לקנות מלוגה דשטרי בלא החוב מדקאמרה מחיים תפיסנה, ותפיסה מחיים לא מהניה לגבות החוב דלא עדיפה ממסירה. הראיה שמה היא טוענת בפועל? שתפסתי מחיים. גם מי שטוען תפסתי מחיים, זה לא טענה על השיבוד שבשטרות, זה רק על הנייר של השטרות. כי אם אפשר, אי אפשר לקנות שיבוד במסירה לבד, כל שכן על ידי תפיסה, שאף אחד לא מסע לך את זה אפילו, ודאי שזה לא מקנה לה את השיבוד. אלא מה היא חותרת, מה היא רוצה, בין בטענה שתפסתי מחיים, בין במיגו שיכולה לומר קניתי, הכל מדבר על הנייר עצמו. מה יהיה לו מהנייר? כמה שווה הנייר הזה? די כך, הייתה יכולה לדחוק היושים, שיפרעו היושים מה שהיה חייב לה, ומה שלא תחזיר מלוג השטרי, ואבי כמו משקול. כל מה שהיא רוצה זה לתפוס את השטרות עצמם. למרות שהשטר עצמם שווה כמה גרושים לעצמה, אבל היא יודעת של היושים זה יכול להיות שווה מיליונים. כל הזכויות לגבות את החובות של האבא מונחים השטרות האלה. אם היא תקנה את הנייר ולא תחזיר להם, יהיה להם הפסד גדול. אז זה יאלץ את היושים לשלם את החוב שהיא תובעת מהם כדי לקבל את השטרות בחזרה. זה כן, זה סחיטה, סחיטה כן. כן, נכון, אז זה... זה, אם זה כן, האמת, יעריתווה באמת אומר שמי שיש לו שטר של מישהו ויש דין בבית דין, הוא חייב להראות את זה לבית דין, מדין אם לא יגיב ונעשה עוונו, זה לא, לא גרם מעד שיודע משהו וחייב לבוא להעיד. אבל יעריתווה בעצמו מסביר שהתנא אכן תוסיף את המילים כמו משכון. יש מושג של משכון, אם המלווה עצמו היה מוסר לה את זה, יש הבעיה עם מיגו שהוא מכר לי, מה הוא מכר לי? כאילו היא אומרת, הוא מסר לי את השטרות האלה כמשכון, שאם את חוששת שאני לא אשלם את החוב בזמן או שיושבים לי לא ישלמו, אז תחזיק את השטרות האלה עד שיפרעו. אז זה מין סנקציה כזאת שיכולה לעשות, כמו שאדם לוקח הלוואה, נגיד, והוא מפקיד את הדרכון שלו אצל המלווה. אז המלווה אין לו מה לעשות עם הדרכון שלו, או רישיון נהיגה, אבל זה מאלץ אותו לשלם את החוב, מדרבן אותו, נקרא לזה בצורה יותר יפה. אז ה... כן, זה כמו כל משכון, בעצם כל משכון, אתה לוקח הלוואה ונותן שעון זהב. אז המלווה מחזיק את השעון זהב לא על מנת להשתמש בו, אלא בתור לחץ שלהביא אותך לשלם את החוב. זה המושג שהתורה אישרה שאפשר לקחת משכון. כי גם המלווה יש לו זכויות לביטחונות. אז לכן, אז בואו נסכם. אז מה הטענה שלה? היא טוענת שתפסתי מחיים את הנייר, לא בשביל השיבוד שבנייר, זה אי אפשר לתפוס, כי צריך גם שטר. אלא רק שיהיה לי את האחיזה של נייר, כדי שאני אוכל לאלץ את היתומים לשלם את החוב, כי להם זה שווה הרבה כסף. אם אני אסרב להחזיר להם, אני רק קניתי את הנייר, אבל מהם אני מונע את האפשרות לגבות, ולכן זה ידרבן אותם לשלם את החוב שחייבים לי. ולמה נאמין את כל הסיפור הזה? שבעצם היא טוענת שתבעו ממני בחיים וסרבתי, וזה קניתי את הנייר, למה? בגלל שיש לה מיגו, שיכלה לומר שאבא בעצמו מכר לי או מסר לי את השטרות האלה בתור משכון. בדיוק אותו משכון שאני טוענת שיש לי עכשיו, שתפסתי, יכולת לי לטעון שהוא נתן את זה מרצונו כדי לתת לי ביטחון הלוואה, הוא מסר לי את העניות האלה כדי לאלץ את עצמו, את היתומים, לשלם את החוב. למה? יש לה אחיזה, יש לה זכות אחיזה בנייר.
לא, אבל הוא חכה לבית משפט שיש לחוב.
זה לא מוכיח לבית משפט, זה מאלץ את היתומים לשלם את החוב, כי אחרת לא יקבלו את ה... הם חייבים לה 1,000 שקל, והיא מחזיקה שטרות על 100,000 שקלים, אז כדאי להם לשלם את החוב וקבל את השטרות בחזרה. טוב, זה החשבון של הזאת. אז בינתיים, מה עשינו? שמענו קושיה מתוסות. תוסות שואלים, למה רב נחמן אומר שהסיכוי היחיד שלך לנצח זה רק להביא עדים? הרי גם אם היא תטען בלי עדים, היא צריכה להיות נאמנת במיגו. כמו בבקרה, שיש לה מיגו, היא יכולה לומר, קנית את הבקר עצמו, אז פה יכולה, יש לה מיגו לומר שתפסת את הנייר, היא יכולה לטעון, תפסת את הנייר, במיגו שיכולה לומר, הוא מסר לי את הנייר, מרצונו להיות משכון. טוב, אז מה התשובה? למה באמת הגמרא אומרת רק עדים ולא מיגו? ואומר, אז כאן התוספות מחדשים יסוד גדול, שכתוב גם בתוספות בבא בתרא, דאמרי דלא חשיב מיגו, הואיל ועכשיו אינה יכולה לטעון, לקוח הוא בידי, שכבר אמרה מחיים תפיסנה, ומשום דיבאי אמרה לקוחין הן בידי לשעה שאמרה מחיים תפיסנה, לא מהמנה השתה, ובאותה שעה שאמרה מחיים תפיסנה, סבורה הייתה שהיא טענה מעולה, ולא הייתה יודעת שהיא צריכה לטעון, ותבעינו מחיים, ולא טענה מעצמה. אז תוספות מביאים יסוד, מה שנקרא, מיגו למפרע לא, לא אמרינן. מה זה מיגו למפרע? אז זה אומר שיש פה שני זמנים. היסוד של מיגו, בפשטות, כמו שדיברנו אתמול, זה מה לי לשקר? יש לי ראייה שאני דובר אמת. כאילו הייתי שקרן, הייתי אומר שקר יותר טוב, יותר בטוח. זה היסוד של מיגו. אז עכשיו, כדי שזה יעבוד, צריך שהאדם ידע את הטענה שיכול לטעון, ובכל אופן הוא טען טענה פחות טובה, בגלל שהוא מדייק לומר את האמת. אבל כאן תוספות עושים חשבון, יש פה שני זמנים. יש הזמן שיופיע בבית דין פעם ראשונה לפי הרב נחמן, ומה היא אמרה אז? מחיים תפיסנה, שפירשנו שהיא חשבה, זה מונח אצלי בבית כל הזמן, אז אין תפיסה גדולה מזו. אחר כך רב נחמן אמר, זה לא טענה, זה לא נקרא תפיסה בכלל, ואחר כך, כאילו בשלב יותר מאוחר, היא רוצה להחליף את זה בטענה שתבעו ממני, ואני סירבתי להחזיר להם. יש סוגיה בבבת, אם אדם יכול לטעון ולחזור ולטעון.
לחזור לטעון בלי הפסקה.
כן, באמת כתוב שם שלטעון טענה שסותרת לגמרי את מה שאומר קודם, אי אפשר. אבל כאן היא רק מפרשת דברים, מה שאמרתי, שמחיים תפיסנה, בעצם הכרנתי, תבוא ממני ולא החזרתי. זה יכול להסתדר עם הסוגיה שם. למה? כל מיגו. זהו, אז בואו, כן, זהו, בואו נראה עכשיו. כן, בדרך כלל, שני הטענות הם באים בו זמנית. אבל פה תוספות אומרים שיש איזה פער של זמן בין הטענה הראשונה לטענה השנייה, ואז זה מאבד את כל האפקט של המיגו. מה, למה? כי בואו נבדוק. בזמן שהיא הופיעה פעם ראשונה לפני רב נחמן, והיא אמרה מחיים תפיסנה, אז היה לה מיגו לומר שתבוא ממני וסרבתי לתת לה. מה? שתבוא וסרבתי לתת לה. המיגו
זה שהיא
כן, המיגו שהיא יכלה לומר שהאבא נתן לי את זה בתום משכון, שקניתי ממך. אז לכאורה אז צריכים כבר להאמין לה. אבל מה? אז לא היה לה טענה בכלל. כשיש מיגו, הכוונה, אתה טוען משהו שיכול להיות, ואתה מחזק את זה עם מיגו, עם טענה שוודאי מועיל. למשל, אתה אומר, פרעתי, במיגו שלא היו דברים מעולם, אם אין לו שטר. אז יש לך טענה, ואתה מוכיח את זה אמת, ביכולת לומר טענה עוד יותר טובה. אבל פה, יש לה טענה יותר טובה, שיכולה לומר, אבל היא לא טוענת שום דבר. היא טוענת שמחיים תפיסנה, וזה טעות, זה לא נקרא תפיסה, אז לפי דבריה עצמה, היא לא יכולה לנצח בטענה כזאת. אז לכן ברגע הזה, היא ודאי מפסידה. אלא מה? אחר כך, איכשהו היא נודע לה, שהיא צריכה לטעון, שתבוא ממני וסירבתי להחזיר, אז לרואה עכשיו, נגיד למוחרת, היא באה, או שעה אחרי זה, היא טוענת שתבוא ממני ויחזרתי לה, אז עכשיו היא רוצה לענות מהמיגו שיכולו לומר שאבא מסר לי את זה. אז מה אנחנו אומרים לה? עכשיו כבר אין לך את המיגו הזה. כבר שרפת את המיגו. כי לפני שעה הודית שהוא לא מסר לך שום דבר. אתה תפסת בעצמך, כך אמרת. אז אם כן, בזמן שהיא היה לה מיגו, לא היה לה טענה. בזמן שיש לה טענה, אין לה מיגו. זה, אז אני חושב שמה שאתה רוצה אומר זה כלל מאוד הגיוני. החידוש יהיה שיש מי שחולק על זה כנראה בהמשך. אבל התוספות לכאורה מאוד הגיוני. כי כל הרעיון של מיגו זה סברה. האמת היא, מיגו אין לו פסוק. פשע סבא שתיר, יש דיון בגמרא במקום אחר בכתובות, אם יש פסוק על זה או לא. מיגו אין פסוק בשום מקום. זה סברה שמה לי לשקר. זה הגיוני שזה מוכיח שהוא מאמת. גם מוכיח מספיק כדי להוציא, אבל רק להחזיק. אבל מה כל הכוח של המיגו? שאילו הייתי שקרן, הייתי אומר טענה יותר טובה, אז סימן שהטענה שאני אומר היא טענה אמיתית. אבל צריך להיות טענה שיכולה להתקבל בבית דין, ובאותו רגע גם כן יכולת להגיד טענה יותר טובה. אז עובד ביחד. אבל כאן בזמן שהיה לה מיגו לומר אבא מסר לי, אז היא לא היה לה טענה בכלל. היא אמרה שזה תפוץ אצלי מהחיים, וזה היה השטויות, זה לא נקרא טענה. אז רגע, זה היא ודאי לא יכולה ליהנות מהמיגו. אלא מתי נגיד שיש לה מיגו עכשיו? סוף סוף היא טוענת משהו. שהשעה אחרי זה היא טוענת שתבוא ממני ושרפתי, אז יש הכל הטענה, אז עכשיו תביא מיגו. איזה מיגו? שאבא מסר לי את זה. לא, אתה כבר לא יכולה לטעון את זה, כי בזמן עכשיו כבר הודית שאבא לא מסר לה שום דבר, כי הרי אמרת שאת תפסת את זה מחיים, לפני שעה כבר אמרת את זה. אז אם כן, היא קלקלה על עצמה את המיגו, ואין שום רגע שיש לה גם טענה וגם מיגו, להוכיח שזה האמת. כי היא לא טוענת שם דבר. היא לא טוענת שם דבר.
לא, היא טענה תפיסה.
אבל זה לא נקרא תפיסה. אם היא הייתה אומרת שקניתי את זה באיזה קניין הזוי שלא תופס, אז מי יכול לעזור לה? את בעצמך מודה שכל הקשר שלך לחפץ זה... בבקר, זהו, בוא נראה בבקר. בקר, באותו רגע שהוא אמר שתפסתי מחיים, היה יכול לומר, קניתי אותו מהלווה. אז אם כן, באותו רגע יש לו גם טענה סבירה, וגם יכולת להגיד טענה עוד יותר טובה. לא, אבל מה שאת קוראת לזה תפיסת הנייר, זה לא תפיסת נייר. זה מה שאנחנו מלימד, זה הרי שכל זמן שמונח אצלי כפיקדון בבית, והמקום מושאל, כמו שהראש אמר, אז לא תפסנו.
פיקדון זה הסכמת בעל השטר. אז אם הוא נותן את זה, אז המקום הוא של בעל השטר. אבל אם היא תופסת, כביכול, שהיא תופסת נגד רצונו, אז זה כבר לא פיקדון.
כן, האמת, גם לי היה קשה, חיפשתי הרבה ולא מצאתי שלכאורה... כן, לכאורה, זה באמת, אם כבר העלית את זה, גם לי היה קשה, לכאורה, למה צריך עד כדי כך לומר שבאו לתבוע ממני וסירבתי, יכולה לקום בבוקר ולהצהיר, מהרגע הזה ואילך, אני לא מתכוון לתלות שומר, ולא משאיל את המקום, וגמרנו, אז זה תפיסה. אז, מה? כן, בדקתי, יש סוגיה במציע, שליחות יד. שבית שמאי אומרים אפשר לשלוח יד במחשבה, בפיקדון. ובית הלל אומרים צריך לא להגביה את זה. אבל אחרי שהגבעת ואתה כבר לא שומר אמונים למפקיד, אז אתה נקרא שולח יד ולא נקרא שומר יותר. אז חיפשתי מישהו שעל זה ולא מצאתי בינתיים. מה? כן, יכול להיות, בחוט אחריות, אולי אתה לא נפטר מאחריות עד ש... אבל אתה בין כך הולך להיות גנב עכשיו, לגנוב את זה לעצמך. אז מה זה? אז במילא אתה חייב באחריות. אז אני אמרתי לעצמי שאולי מה שכתוב כאן, שתבוא ממני וסירבתי להחזיר, זה רק דוגמה, הוא הדין, אם היא תעשה איזה פעולה אחרת, שעדים ידעו שהיא מפסיקה להיות שומרת ולא מסירה את המקום, אולי זה גם כן. שווה ערך. אבל איך שהיא אמרה את המילים מחיים תפיסנה, הבינו שהיא, זה טענה של אמרת, שהיא סך הכל אומרת שזה מונח זה בבית, אז אין תפיסה גדולה מזו. וזה טעות, כי כל זמן שמונח זה בבית, ואת עדיין שומרת את זה, אז זה שייך למפקיד.
אז זה...
טוב, אז אם כן, דוחו התוספות אמרו כלל מאוד ברור, אולי נשמע את התירוץ עוד פעם. שם, תמיני בחוב, שם, זה לא הבקר תפס, שם תפתף סימיני, מישהו תפס ממנו. אבל הבוקר לא שמר את זה טוב. אבל שם זה לא היה שומר שתפס, זה היה מישהו אחר תפס.
לא משמעותי.
כן, כנראה, כן, אבל אולי באמת אם הייתה מכריזה לפני שני עדים, היה אותו דבר כמו תעברו ממנו וסירבה. טוב, אז נשמע עוד מעט התירוץ ואומר, ראי, זה לא... מה זה? שלא היה פיקדון?
שלא היה עדי פיקדון.
עדי פיקדון, זה עוד מעט נראה. כן, תוספתא נענקתו שלא היה עדי פיקדון. באמת זה אחד התירוץ, אמרתי שאחרי התוספות, תוספתא מין תירוץ אחד ש... של מיגו למפרע, אבל הראש והרן אומרים עוד כמה וכמה תירוצים, ודווקא לא אמרו את התירוץ של, של מיגו למפרע, וזה מאוד דרשני, יש כאלה שמדייקים שהם באמת לא סוברים את היסוד הזה. אבל תוספות נקטו שהיה לה את כל היכולת לומר ש, שאבא מסר לי בתור משכון, כי לא היו עדי הפקדה, אבל בכל אופן המיגו לא מועיל. אז בוא נשמע עוד פעם למה. ואומר היא, זה לא חשיב מיגו, הועיל, ועכשיו אינה יכולה לטעון לקורא בידי. אז איזה זמן שנסתכל, אינה מיגו, כי מיגו צריך להיות טענה, שגיבוי של טענה אחרת שאפשר לטעון. אז הוא אומר, עכשיו אינה יכולה לטעון לקורא בידי, שכבר אמרה מחיים צויסנה, עכשיו היא טוענת טענה טובה, אבל אינה גיבוי של מיגו, כי כבר הודתה שזה... היא לא קנתה את זה מהאבא, אלא היא תפסה את זה. ומשום דיבאי אמרה לוקחינן בידי בשעה שאמרה מחיים צויסנה, אלא מתי נגיד שהיה לה מיגו, והפעם ראשונה שהיא טענה שמחיים צויסנה, אז היה לה מיגו לומר במקום זה שהוא נתן לי בתור משכון בידי. אבל אז לא מהמנה, השתדה באותה שעה שאמרה מחיים צויסנה, סבורה הייתה שהיא טענה מעולה, ולא הייתה יודעת שהיא צריכה לטעון תתבעינו מינה מחיים, ולא טענה מעצמה. אני אמרתי שזה לא טענה בכלל, אלא חוץ מזה, היא גם לא ידעה שהיא צריכה טענה יותר טובה. כדי שימיגו, אדם צריך לדעת שיש לו יכולת לטעון משהו יותר טוב, והוא לא השתמש בזה כי הוא אדם אמיתי. אבל אם לא יודע שיש לו צורך בכלל בטענה אחרת, אז אין פה את היסוד של מיגו. טוב, אז זה תירוץ של תוספות, זה מיגו למפרע.
אפשר לגמרי, זה לא שאני אחרי זה מתקנת את טענתה ואומרת, כן, אתה בעיה, אני אומרת לידיה, היא אומרת, לא,
הוא
לא
טבע
את זה
מאחר. לא, היא אמרת שאין לי עדים. הוא שאל אותה אם יש לך עדים, והיא אמרה, אין לי עדים. אבל לא, היא הכחישה את זה אתמול.
זאת אומרת שמעשה, כאילו, הדיין צריך לחקור את אחד הדברים שפורן טענה, כדי להגיד, האם הוא מבין שיש לו
טענה אבל אם כבר עלית את זה, המהר"ם שיף אומר פה דבר מעניין, הוא אומר, למה הוא לא שואל אותה, האם תבוא ממך, אז הוא אומר, מכאן רואים את הזהירות של הדיינים, כתוב בפרקי אבות, היזהרו בדבריכם, שהם ידעו לשקר. אז לשאול אותה, אולי מתכוונת לטעון שתבוא ממך וסרב, אז אתה ודאי אומרת, כן, כן, אבל הוא לא, הדיין לא אמור להיות עורך דין, הדיין צריך להיות נוטרלי ולא ללמד את הבעל דין לטעון. אז לכן... כן, אולי בעדינות אפשר היה להקיע, אבל כנראה שהוא כבר לא היה צריך הרבה לשאול, הוא הבין שהיא לא יודעת הלכות ומשפטים, ולכן היא טעתה בטענה שלה. טוב, עכשיו תוספות אומרים את התירוץ, ותוספות אומרים לבסס את החידוש הזה שמיגו למפריע לו אמרינן לשתי ראיות. אז לא ניכנס לכל הפרטים, פרטי פרטים, רק מספיק כדי להבין את הראיה. זה ראיה. ראיה הראשונה, שמיגו למפריע לו אמרינן, מסוף פרק זה בורר. גבי היא איתה דנפק שטרה מיתות הידה, ואמרה ידן לבאי שטרה דפרוהו. היא מביאה שטר לבית דין, אבל היא אומרת שהשטר הזה פרוע. ולא הם נראה אב נחמן. אב נחמן קיבל את השטר, לא, היא יצאה מתחת, איך הגיע לידה? טוב, צריך לראות שם איך הגיע לידה, זה מופקד אצלה או שמצא אותו. בכל אופן, היא הביאה שטר לבית דין, והיא אמרה שאני יודעת שהשטר הזה פרוע. ולא הם נראה בנחמן, אז נחמן קיבל את השטר ולא קיבל את העדות שלה שזה פרוע. משום, כיוון תתחזק בבית דינה, פירוש הרינו השטר בידה, היא באה יקלת לא אמרינן. מה הסיבה כן להאמין לך? היא רק עד אחד, אישה, אלא היה לה מיקו, שאם היא הייתה שקרנית, היא לא הייתה מראה את זה לבית דין בכלל, היא יכולה לצרוף את זה. אלא מה אישה אמיתית, שעשתה אזרחות טובה, הביאה את זה לבית דין, אבל היא אומרת האמת, שזה שטר פרוע, ואילו הייתה שקרנית, הייתה שורפת, מה לא מראה בכלל? אז רואה איזה מיקו טוב? לא, היא רצתה, כאילו, לא, מה אתה יושר? יש שטר, אבל תדעו לכם שזה פרוע. אבל רב נחמן לא קיבל את זה, למרות שהיה למיגו לא להראות את זה ולסחוף את זה. למה? אבא פי שאם אמרה פרוע הוא קודם שראינו השטר בידה הייתה נאמנת, למיגו דיבי קלטי, השטר שהיינו בידה אין נאמנת. אז שם גם כן אותו הדבר, יש פה שני זמנים. כל זמן שהשטר אצלה במגירה בבית, יכולה לבוא לבית דין ולומר שיש לי שטר בבית שהוא פרוע, ויאמינו לה במיגו שיכלה באותו רגע לשרוף את זה.
זה שהשטר הוא חזק בבית דין, הכוונה כאילו שגם אז היית צריכה לטעון, לכאורה אם היא לא
היית
צריכה
לטעון,
אז
אני
לא
מגולה. אז בואו נראה מה הזמן השני. אז הזמן הראשון היא באמת הייתה נאמנת לומר ש... שהיא יכולה, שהוא פרוע, מיגו שלא הייתה מספרת לנו בכלל שיש שטר. אבל אחרי שהביא את זה לבית דין, והיא אומרת, אבל הוא פרוע, אז מה נאמין לה? שיש לה מיגו שלפני שהביא את זה לבית דין יכלה לשרוף את השטר. אבל עכשיו שבית דין כבר ראו את זה, ברגע הזה אין לה מיגו. כל העניין של מיגו זה בו זמנית. יש לך טענה, ויש לך טענה יותר טובה שאת יכולה לומר. אבל כאן ברגע שהיית זה לבית דין, דקה אחרי זה כבר אין לך מיגו לשרוף את זה, בית דין כבר ראו את השטר, ואז יוצא שיש לך טענה בלי מיגו. אז אותו רעיון של מיגו למפרע לא אמרינן, מה שיכולת לעשות קודם, זה לא נותן לך אימון עכשיו. כן, לא, רואים שהשטר קיים. כל המיגו שלה זה לא להראות שהשטר קיים. ברגע שהיא כבר גילתה את הקלפים שלה שיש לה שטר, אז היא כבר אין לה נאמנות על אסמך מה שהיה לה יכולת קודם לעשות משהו. זה אמרתי, הפרטים צריך לראות שם במקום, מי שרוצה לדעת את כל הפרטים. אנחנו רק לומדים את העיקרון של הראייה של התוספות. כן, נכון? אם עדים בהם קודם, אז אין לה מיגו. כן, אז אם כן... כן, אבל לכאורה היה אפשר לומר שהיה לה מיגו. זה מצטוס נוסעים להוכיח. מי שהיה לו פעם מיגו, זה לא נותן לו נאמנות עכשיו. רק מה שיש לך באותו זמן של התנה, יכולת לטעון טענה אחרת, זה נקרא מיגו. אבל מה שפעם היה לך מיגו ובזבזת אותו, לא ניצלת אותו, אז זה לא נותן לך קרדיט עכשיו.
בעצם היא
כן, כן, נכון, אם היא הייתה באה לבית דין בלי השטר ואומרת, תדעו לכם, יש לי שטר בבית, אבל הוא פרוע, היו מאמינים לה במיגו שיכולה לא לספר לנו, לשרוף את השטר. ברגע שהראית לנו את השטר, אז זה כבר עובדה קיימת, אז כבר הלך לך מיגו.
ברגע שהיא באה מיוזמתה ומראה את השטר, אם היא באה מיוזמתה ומביאה את השטר, אז זה לא מיגו
שאתה יכולה לא לבוא לבית דין. אחרי שהיא באה, כנראה ש... זה כבר מיגו בעבר, זה מה שנקרא למפרע בעבר.
בדין לא עושה את המיגו, מי עושה את המיגו? בדין.
כן.
אנחנו אומרים,
למה שזה לא יהיה? כי כרגע אין לה את האופציה לשרוף את השטר. השטר כבר מונח על השולחן של בדין, אז עכשיו אין לה אופציה אחרת. זה כל העניין של למפרע, שזה היה לה בעבר, אבל זה לא נותן אימון עכשיו.
כאילו בפעם הראשונה שהיא באה לבית דין עם השטר, אז היה לה מיגו להגיד שזה פרוע או שרוף, כי...
כן, אולי אם הייתה באה עם תיק לבית דין ואומרת שיש לי פה שטר שהוא פרוע, אולי אז היא עדיין לא חשפה את זה לפני בית דין, אבל ברגע שהיא חטפה לבית דין, אז כבר אין השליטה על זה, זה כבר עובדה שידוע לבית דין. לא חשש. מיתות ידה זה ביטוי בגמרא, שמשהו תחת ידם שלו, כאילו, בתוך היד. טוב, אז זה ראיה אחת. הייתה נמנת, ביגו דיבן, וידה אין נמנת. ליהוד השתה, להשתה לת למיגו. ויהוד ראיה. אז האמת היא שבגמרא שם, תוסות כאן הוסיפו כמה מינים, מה הכוונה התחזק בדינה, פירוש שראינו השטר בידה. אבל רש"י לא פירש ככה שם, רש"י פירש שזה השטר מקוים. אז כיוון שהשטר היה מקוים, היה לו השרתה של קיום הדין, לכן המיגו לא, היא לא נאמנת לומר שזה פרוע. טוב, זאת תמאים שם, מה הקשר, למה זה מונע, עדיין יש למיגו. טוב, לא ניכנס לפרטים, אבל יש קצת אינדיקציה שרש"י גם כן לא סובר את היסוד של מיגו למפריע לו אמרינן, אלא פרש, האמת היא נראה בכל מקום שתוספות מביאים, רש"י פרש באופן אחר. אז זה עוד פעם אומר דרשני שאולי יש שיטה של ראשונים שלא מסכימים ליסוד הזה. אבל בואו נראה את הראיה השנייה של תוספות. ועוד ראיה, בדתנן בפרק שבועת הדיינים, מנה לי בידך ואמר לי הן. אז ראובן בא לשמעון ואומר, אתה חייב לי מנה. הוא אומר, כן, מודה. למחר אמר לו נתתיו, ואומר לו, הן, למחר אמר לו נתתי לך, פטור. אם למחרת הוא אומר, הנה, אתמול הודית שאתה חייב להימנה, הוא אומר, נכון, אבל היום בבוקר כבר שילמתי לך, אז הוא נאמן, כופר הכל, ומוצאים עליו הראיה. הוא פריש בגמרא, מינה, ומה דאמר חברו בעדים, צריך לפחות בעדים. יש מה דאמר שסובר שאם מישהו הלווה לחברו בפני עדים, אז כאילו הוא מזהיר אותו, כמו שהלוויתי לך בעדים, ככה תפרע לי בפני עדים. וזה לא נאמן לומר פרעת בלי עדים. אז אחרי זה מה שקרה פה, אתמול הוא הודה בפני עדים שהוא חייב לו. ועכשיו הוא טועה אם פרעתי בבוקר ואף אחד לא ראה, אחרי זה נוגד את הכלל, צריך לפרעו בעדים. ואחר כיוון דתבי בעדים, כמאן דאוספי בעדים דמי, כאן כיוון שטובה לפני עדים זה כאילו הלווה בפני עדים, וקטני פטור, רואים שהוא כן נאמן. טוב, אז הגמרא מתרצת שזה לא דומה, מי שמלווה בעדים, זה מה שמחייב להחזיר בעדים, אם רק טבע בפני עדים, לא. אבל כל פנים, ומה יקושה, תוסת שונים, מה יהב המין הדקשות, שאני אחד הם האמן במיגודי בי אמר אתמול, האדם, אם מיגו למפרע כן מועיל, אז לכאורה היו צריכים להאמין לו שפרה היום, ומיגו שאתמול היה יכול לומר, אני לא חייב לך מנה. אף אחד לא בא עם איזו הוכחה, יכול להכחיש את זה אתמול. אלא מה רואים משם? מיגו של אתמול, לא מועיל היום, אחרי שהודית שכן לבית, אז מחקת את כל האפשרות לומר לא, לא לביתי, וממילא היום אין לך מיגו. דיבה אמר לאדם, אלא ודאי מיגו למפרע לא אמרינן. אז יש לתוסו שתי ראיות, שמיגו למפרע לא אמרינן, וממילא הוא מתארץ שגם פה המיגו למפרע לא אמרינן. אז אולי רק נספיק היום לראות את הראש, כמו שאמרתי, הראש והר"ן אומרים עוד כמה תירוצים על הקושיה הזאת, למה לא נאמין לה במיגו. הראש אומר שפשוט מדובר שיש עדים על הכל, יש עדי הפקדה ויש עדים שרואים את זה עדיין בידיה, לכן היא סגורה מכל הצדדים. אבל בוא נראה את הדיוק של קורבן נתנאל. כן, סימן ה', ראש פרק תשיעי, סימן ה'. טוב, נקרא מהר, היית אתה דפקידו גבה מלוג את השטרי, אתו יורש ירשים וכתב אלוהו מינה, אמרה לה מחיים תפיסנה אלוהו, כלומר, היה בדעתי מחיי אביכם לתופסה בתורת משכון, עד שיפרה לי אביכם, כמו תוסות, רק בתור משכון אפשר לתפוס לו, על עצם השיבוד שבשטר, אבל עניין מגבלנו חובות, לא מעני תפיסה, דהן אותיות נקנות במסירה. אתו לקמד רב נחמן, אמר לה, אית לסעד, דבן מנח, ולא אבן יעליו, אמר לה, לא. אמר לה, אם כן, אבל לה, תפיסה דלחמיתה, תפיסה דלחמיתה, לא, לאו כלום. ולא מהמנה לומר מחיים תפיסנה, להו במיגו דלקוחין אין בידי, זה הקושה של התוסות, כמינה לאל גבי ההוא בקרה, משום, נשמע תירוץ אחר, די אמרה לקוחין אין בידי, צריכה להביא ראיה. ואף אגב, דאמרינן בפרק גט פשוט, אותיות נקנות במסירה, אמר הבית, טוב, אולי נדלג על זה, זה בסופו של דבר אומר כמו התוסות, שלהלכה שצריכים גם שטר, אז היא לא נאמנת למה שהיה שטר, אז בסוף תוסות, הראש אומר, והד לא מהמנה, דילגתי את זה שלוש שורות, ועד אלוה מהמנה למימה מחיים תפיסנלו בתורת משכון, במיגו דמושכנים היו אצלי מעיקרה, זה בעצם הקושה של התוספות, אין הסיכוי לתפוס או לטעון שנמסר לה לגבות את החובות בלי להראות שטר הזה, אלא כל מה שהיא רוצה זה לטעון שתפסת את הנייר כדי, בתור משכון כדי להלץ אותנו שלם, במיגו שיכלו למה שאבא מסר לי את זה לאותו המטרה, למה זה לא נקרא מיגו? ועד אלו מהם נעממם המחיים תפיסנלו בתורת משכון, במיגו דמושכנין היו אצלי, מעיקרה, דיאז אינה צריכה ראיה, כיוון דאינה רוצה לגבות השטרות, או במיגו דנאנצו, או החזרתים לך, תנו מלא עוד מיגו שאולי נבדו באונס, אני סך הכל שומר את חינם, אז לא חייב בזה, אפילו שומר שכה לא חייב באונס, או החזרתים לך, או לא היו דברים מהעולם, מה לא הפקיד? מה? כבר החזרתי, לא היו מפקדים אצלי והחזרתי, הם לא נמצאים אצלי. או לא היו דברים מהעולם, מהעולם לא הפקיד אצלי, יכולה להתכחש מכל וכל. צריך לומר, דמיירי שהפקידו אצלם דעידים, וגם רואתם מלוגת שטר וידע. אז הראש קוצץ את כל המיגוים מכל הצדדים, מה את רוצה להגיד שלא הפקידו? יש לי שני עדים שהפקידו. את רוצה להגיד שהחזרת? יש לי עדים שרואים את זה אצלך עכשיו? אז היא רק טוענת, נכון? אני לא יכולה לטעון שום דבר, רק שתפסתי מחיים. אז אתה רואה מחיים, זה לא טענה, בלי מיגו. זה מה שהראש אומר. לא, היא טוענת שתפסתי מחיים, אבל היא לא הביאה את השטרות לבית דין. היא טוענת שיש לי שטרות שתפסתי מחיים, והיא רוצה להיות נאמנת במיגו, שאו שלא הפקיד אצלי מעולם, או שהיו עושה והחזרתי. אז זה הראש אומר שאין לכן עמי, הייתה נאמנת במיגו. לא, היא יודעת שזה כן נמצא אצלה, אבל היא לא הראתה אותנו בדין, אז לכן היא שומרת לעצמה מיגו, לומר שלא מופקד אצלי, או החזרתי כבר, או נאבד באונס. אז הראש אומר שאין לכן עמי, הייתה נאמנת בכל המיגוים האלה, אלא שמדובר שיש עדים שמכחישים את הכל, שהם עדים שכן נפקד אצלה וכן נמצא אצלה, אז לכן היא לא נאמנת. היא טוענת עכשיו שתעבו ממנו בחיים, ושרפתי לשלם, ותאמינו לי כי אם הייתי שקרנית, היית אומרת שנאבד באונס ואני פטור עליהם.
מה זה לשלם? רק שכן על זה משהו שבכל
מקרה אין לשום יכולת לצאת ממשום דבר. כן, זאת אומרת, אחר כך הייתי צריך לגלות את זה כדי להעיז אותנו, כן, מי ששואל את זה. טוב, בכל אופן. מה? כן, אין לה מה לעשות עם זה, חוץ מלהעלות, להראות לה. אולי אחר כך היא תראה לה, אחרי שהיא תצא מבית דין. טוב, צריך לתראים. בכל אופן, הסיכום של הראש, הלכך אין לה שום טענה להיפטר, אין אם כן תביא עדים, שתבע ממנו מחיים, ואמרה שבתורת משכון היא רוצה לתופסה, והדין דין נגמרה. כאן הוא מסיים באמת, הדין דין נגמרה. כל הסוגיה בגמרא, אבל אשתא דתיקון רבנן דמטיפתא הגאונים למיגווה מיתרתי לי, גבי מיניו, אפילו לא, תפסה מחייב, אז כל הגמרא לא רלוונטית. היום יכולה לדפוק בדלת ולגבות את המטלטלים מבית היתומים. כל פנים, הראש מקשה את הקושיה של תוספות, ואומר שפה מדבר שיש עדים ששוללים ממנו את כל המיגועים. אבל משמע שלולי זה כן הייתה נאמנת במיגוע. אז לכן הקורבן נתנאל מדייק, נראה איזה אות. אות עין, ולא מהם נלומר מחיין תפיס נלו במיגו נלקוחין, ובתוסות תרצו דלא אמרין על מיגו למפריע. וכך כתוב תוס בבבטה, פרק הסבט הבדים דף למד, גם שם הוא מביא את הראיות גם פה. גם שם תרץ רבנו תירוץ אחר. משמע דספירו לי אפילו מיגו למפריע אמרינן. אז הקורב נתנאל מדייק מזה שהראש לא תרץ כמו התוסות כאן, אלא חיפש תירוצים אחרים, וגם בבבטה שתוסות חידשו את היסוד הזה מכוח איזה קושה בגמרא שם, גם שם הראש תרץ באופן אחר, אז מכל זה מדייק שהראש לא סובר כמו התוסות. כנראה שאם זה מיגו להפריע, אז לא צריכים להגיד שיש עדים וכל הדברים האלה כדי לשלול את זה. מיגו לא מתחיל להיות מיגו פה בכלל, אלא משהו זה כן מיגו, אלא צריך עדים כדי לשלול את זה. כן, זה הוא קימטה, כל הוא קימטה זה דוחק. אז האמת היא שגם הרן הוא מתרצים רים בעריף, וכמו שאמרתי, רשי, בכל הראיות שצוס דבי, הוא רשי פרש באופן אחר, אז כל זה אומר לכאורה, נשמע שיש שיטה של שנים שלא מקבלים את הספרה הזאת שמיגו למפריע לא אמרינן. ומחר נצטרך להתבונן איך אפשר להתמקח עם הספרה הזאת. לכאורה, היגיון פשוט שאין ראייה מהמיגו, לא בזמן הקודם ולא בזמן של עכשיו, אז איך מאן דהוא יכול לסבור שזה כן נקרא מיגו. אז זה ננסה מחר בעזרת רב שמעון משקופ במציאה.